טוב, שלום רבותיי, הייתה לנו איזושהי הפסקה. אנחנו סיימנו את פסקה ח'. מה? סיימנו את כולה? אוקיי, אז פסקה ט'. אורות ישראל, פרק ו', פסקה ט', עמוד קוף סמך א' בספר אורות. מי שיש לפניו את הדף, אז בדף לאומיות ישראל, בפסקה האחרונה. יש לנו בעצם עוד שני שיעורים, היום ושבוע הבא, נכון? עוד שניים יש לנו. אז בעזרת השם נסיים את הפרק הזה. הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל. עד שאנו רואים שכמה מהנדבקים בה מתמלאים פגמים רוחניים, דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות נמשכים אליה, בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יראת השם, היא יסוד חייהם של ישראל. בנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, הנותנת חיים ומגמה להוויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. יראת השם ודעת השם, בינת העולם והחיים, בתכונה אצילית וטהורה, שינה סופגת בקרבה את הזוהמה של עולת הלב ותומת יצרי האדם הרעים, מיוסדות הן כולן בכלי הברכה, המחשבה הלאומית של ישראל. ומקופלים ביראת השם הטהורה, הפשוטה והמהירה, שהיא צריכה דווקא מפני פשטותה וטבעיותה, פיתוח ושמירה. זה משפט חשוב מאוד. שלא תזדהם ולא תחשך מפני חשכת חיי החומר, החומרים והגסים. אבל בשפלות הידיים של הלימוד והחינוך של העלאת המחשבה של יראת השם, נפלה. הציור הליבי שלה נאפל, מלשון אפלה. הדעות המקושרות עימה נתשתשו. וממילא נפלה עוד ביותר ירידה הכלי שלה, מקף המחשבה הלאומית, עד שלפשה בגדים צועים. המחשבה הלאומית, שהבגדים הצועים האלה, זה מה שהרב אומר בהתחלה, פגמים רוחניים, דעות רעות, מידות גסות וכו'. והיא מחכה למצרף ומטהר, שיעטה כבוד ואור. טוב, אז הציר המרכזי הייתי אומר של הפסקה הזאת, זה הביטוי שנקרא יראת השם הטהורה. עכשיו הפסקה הזאת כמובן, היא קשורה לפסקה הקודמת. כי בפסקה הקודמת למדנו שיש קדושה עליונה ויש קדושה לא עליונה. והקדושה העליונה היא אותה הקדושה שיודעת לזהות או להכיר את הערך החיובי שנמצא בכל דבר. כולל אותם ממדי או מרחבי חיים שבהם הייתי חושב באב האמינה שהקדושה האלוהית לא יכולה לחול. אז בואו נתחיל את הפסקה הזאת מתחילתה עד שנגיע לציר המרכזי ושם הדברים יתבררו. הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל. המילה דלדול זה מלשון דל דל. דהיינו, דלות כפולה. דלות, זאת אומרת, עניות. יש איזשהו חיסרון, איזשהו חוסך, חסך. אם כן, יש מחשבה לאומית בישראל, שהיא מחשבה לאומית, נקרא לה שלמה, מלאה, מתוקנת, כוללת, עמוקה, רחבה, גבוהה, ויש מחשבה לאומית מדולדלת. המחשבה הלאומית המדולדלת היא מחשבה לאומית, אני מתקדם קצת, שהיא לא נובעת מהבנה אלוהית. כלומר, אותה מחשבה לאומית שהיא נתפסת, לצערנו הרב, כמו שעסקנו כבר פה בסוגיה, נתפסת כאיזשהו פתרון לקבוצת אנשים שחיים ביחד. גם פתרון לעצמם וגם פתרון ליחסים שלהם עם גורמי החוץ שמתייחסים אליהם. כך המחשבה הלאומית מדלדלת. ואז בעצם המחשבה הלאומית היא בסך הכל איזשהו פתרון טכני, מה שקראנו בפסקה זין, מדינה שהיא סך הכל חברת אחריות גדולה, כלומר מדינה שהיא המנגנון החברתי, התפקודי, הטכני, שעל פי המנגנון הזה אפשר לתפקד את החברה וכו'. אז הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל, שימו לב, הרב מדבר על המחשבה הלאומית בישראל. מה זה מחשבה לאומית? צורת ההבנה את ערך הלאומיות. מהי בעצם הלאומיות? אני אגיד את זה רגע אולי בצורה קצת יותר עקרונית. כל זמן שהלאומיות נתפסת ככלי, כאמצעי, כאיזשהו ממד שדרכו אנחנו רוצים להגיע למשהו, כן? אז אנחנו בעצם בכישלון. כל זמן שהמחשבה הלאומית היא שהלאומיות היא סך הכל אמצעי למשהו אחר, אז אנחנו בבעיה. למשל, ניקח אולי דוגמה. אם אנחנו מתייחסים רגע אל הלאומיות בשני הממדים שלה, קודם כל השייכות אל הארץ, לארץ ישראל, ב' הריבונות על הארץ, מדינת ישראל. מדינת ישראל יכולה להופיע על גבי היותנו בארץ ישראל. קודם כל אנחנו צריכים להיות פה, בטח אנחנו צריכים לשלוט פה, להקים ריבונות. בואו נלך אפילו למחשבה הלאומית במובן הראשוני, שכל עם, כל חברה, אם היא רוצה לחיות ביחד כעם, היא צריכה מקום גיאוגרפי על פני כדור הארץ, שבו היא תוכל להיות קודם כל, ואחרי זה לנהל חיים עצמאיים. קודם כל להיות. ארץ לעם יכולה להתאפס אצלנו כאמצעי, כדבר שהוא כלי, שהוא משרת משהו אחר. אומר הרב בתחילת ספר אורות, היות ויש לנו ספרים, כדאי לראות את המילים החמורות שבהם פותח ספר אורות. ארץ ישראל, אנחנו אפילו לא עסוקים במדינת ישראל, אפילו היחס לארץ ישראל עצמה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. מה ההגדרה של הערך או המושג שנקרא כאן חיצוני? רק בתור אמצעי למטרה. איזה מטרה? של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, או אפילו הרוחני. זאת אומרת, ארץ ישראל היא לא חיצונית לעם ישראל. היא לא אמצעי למשהו בעם ישראל. למה ארץ ישראל יכולה לשמש כאמצעי? לשני דברים. או ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, או היותנו מה שקוראים היום לאומיות חילונית. זאת אומרת, אנחנו קבוצות אנשים שרוצים לנהל חיים עצמאיים כדי שלא תהיה עוד פעם שואה, אז החזקת קיומנו החומרי כעם, כקבוצה, כחברה, או החזקת קיומנו הכללי והפרטי מבחינה רוחנית. כי מציון תצא תורה. אני אומר את זה עכשיו בשפה קיצונית. למה באנו לארץ ישראל? א', כדי שלא תהיה עוד פעם שואה, ב', זה המדרגה החומרית במובן הקיצוני שלה, ב', המדרגה הרוחנית, כדי שנרוויח עוד כמה מצוות התלויות בארץ, וכדי שנזכה אולי לנבואה וכו'. אומר הרב משפט ראשון בספר אורות, הטעות, אם אפשר לומר, של התפיסה הלאומית החילונית, או להבדיל, התפיסה החרדית, הטעות הזאת, היא בעצם, התפיסה החרדית של פעם, תודה רבה, היא בעצם טעות משותפת, שרואה בארץ ישראל לא ערך מצד עצמו, אלא רואה בארץ ישראל אמצעי למשהו אחר. ככלי, כאמצעי, כמשרת ערך יותר גבוה. ולכן המשפט הראשון, מה ארץ ישראל היא לא. ארץ ישראל איננה רק בתור אמצעי למטרה. בין אם המטרה היא חומרית, כללית, או בין אם המטרה היא רוחנית, כללית או פרטית. אלא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר אחד. זה מהות אחת, זה מטרה אחת. זה כמו השאלה האווילית הבאה שאוהבים לשאול. תגיד, אז מה קודם למה? שלמות העם או שלמות הארץ? אם יש התנגשות בין שלמות עם ישראל לשלמות ארץ ישראל, על מה מבטרים קודם? אז אני תמיד עונה על השאלה הזאת, משל מה דבר דומה, לאחד שבא לרופא, והרופא אומר לו אחרי בדיקות מקיפות שהוא צריך לוותר על אחד משניים, המוח או הלב. מה יענה לו החולה? אני מוותר עליך. אני מוותר עליך, על הרופא שהציע לי לוותר על המוח או על הלב. מה זאת אומרת? המוח הוא מרכז חיים, והלב הוא מרכז חיים. אלה שני מרכזי חיים שאי אפשר בלעדיהם. אז רופא שאומר, אם אתה רוצה לחיות, תוותר על המוח או תוותר על הלב, על הרופא אני מוותר. על המוח והלב אני בשום פנים ואופן לא מוותר. אותו דבר, שני מרכזי חיים לנו שהם בעצם מרכז אחד. מרכז אחד עם ישראל, מרכז שני ארץ ישראל. הם שני צדדים של אותה מטבע. שמענו מהרב צוקרמן הרבה פעמים, שהסביר את זה ברמה כל כך יפה, בצורה הפשטנית הבאה. משל למה הדבר דומה? או לא משל, אלא מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו ניקח אדם מישראל, כמשל, אם ניקח אדם מישראל, וחס ושלום נוציא ממנו את נשמתו, נוציא ממנו את הצד האלוהי שבו, וניקח אדמה גולמית, קרקע גולמית, שאין לה עדיין צורה, אין לה תוכן, אין לה אישיות, אין לה אופי, וננפח בתוך הקרקע הגולמית הזאת, בתוך האדמה הגולמית הזאת, את נשמת האדם הישראלי, נקבל את ארץ ישראל. לכן להפך. אם אנחנו נצא עכשיו אל אדמת ארץ ישראל, ובמרכאות נוציא ממנה את נשמתה, ויעמוד לפנינו אדם גולמי, גוף בלי נשמה, וננפח בו את הנשמה שהוצאנו מארץ ישראל, מה נקבל? עם ישראל. אם כן, עם ישראל בצורת אדם, זה ארץ ישראל בצורת אדמה. או עם ישראל במדרגת מדבר, זה ארץ ישראל במדרגת דומה. זו אותה מדרגת חיים. רק פה המדרגה מתלבשת במדבר, ופה היא מתלבשת בדומה. אז ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. קשורה בקשר חיים עם האומה. זה לא אמצעי למשהו, זה לא כלי למשהו. זה לא כלי לניהול חברתי עצמאי וריבונות ורווחה וכלכלה וצבא ופוליטיקה. וזה גם לא כלי להופעות רוחניות. לכן הלאומיות המדולדלת, המחשבה הלאומית המדולדלת, היא מחשבה שתופסת את הלאומיות כאמצעי, ולא כמטרה. ולא משנה בהקשר הזה, אם המחשבה הלאומית המדולדלת תופסת ארץ ישראל, או המחשבה הלאומית המדולדלת היא שתופסת את הלאומיות ככלי לממדים חומריים, ציונות חילונית, או ככלי לממדים רוחניים, נקרא לזה חרדיות, למרות שהגדרות לא מדויקות. זה לא משנה. זאת מחשבה לאומית מדולדלת, שלא מבינה מה ערך הלאומיות. לכן ארץ ישראל, אני חוזר שוב, ארץ ישראל איננה דבר, ולא לחינם הרב מתחיל את ספר האורות במשפט הזה. זה הבנה בסיסית מאוד, שהערך האלוהי היותר עליון מופיע בממד הרוחני שנקרא ישראל, שיש לו שתי התלבשויות במציאות, עם ישראל, ארץ ישראל. ושתי התלבשויות האלה, אם אפשר לומר, לא זהות, אבל נקרא זה באופן יחסי בשביל ההסבר, זהות. אני חוזר אלינו. הדלדול שנדלדלה עכשיו במחשבה הלאומית בישראל. אם כן, הדלדול הוא מתחיל מהמחשבה, מהבנת השכל, את ערך הלאומיות, או יותר נכון, את אי-הבנת השכל, מהי, או מהו ערך הלאומיות, הלאומיות בישראל. הלאומיות בישראל היא לא רק כלי, היא לא רק אמצעי, היא לא רק איזה משרת משהו יותר גבוה. הדלדול שנדלדלה עכשיו במחשבה הלאומית בישראל, דרך אגב, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל כדאי לראות בברכת על המחיה, בשם בעולת ראייה, הרב מסביר עד כמה חשוב להעריך את הממד הלאומי בישראל גם בלבושיו הגשמיים. אני מרגיש שחסרה כאן איזה נקודה. תסתכלו רגע אולי בפרק ו', בפרק שלנו, פסקה א', בעמוד קוף נ"ח. פרק ו', פסקה א'. משפט אחד, עסקנו בזה בזמנו, כשהתחלנו ללמוד הסוגיה הזאת. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, מה שנקרא כל הזרועות המעשיים הלאומיים, ממשלה, על כלל נקרא לזה זרועותיה, שלוחותיה. אז הנטייה הלאומית המעשית, שזה קודם כל עלייה לארץ, ואחרי זה הקמת ריבונות, ואחרי זה שלטון, וכל הזרועות השלטוניים, כמו שדיברנו, אז הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. זה הלבוש של הנטייה הרוחנית הישראלית. שהנטייה הרוחנית הישראלית היא נטייה לאומית. זאת אומרת, אם אתם כבר עם האצבע לדפדף בספר, אז כדאי לפתוח בעמוד קוף ממדלד, אורות ישראל פרק ב' פסקה ג', אני משוכנע שהזכרנו זה השנה באחד השיעורים, אבל רק כדי להבין שהנטייה הלאומית המעשית היא לבוש של הנטייה הלאומית הרוחנית. והנטייה הלאומית הרוחנית, מה היא? מהי הנטייה הזאת? אומר הרב, וכאן בפסקה הזאת, בפסקה ג' בפרק ב', בעמוד קוף ממדלת בספר אורות, אז כאן הרב בעצם מברר מה ההבדל העקרוני ביחס שבין הלאומיות, הכלל, לפרט, הלאומיות אל מול היחיד, הכלל אל מול הפרט, באומות העולם ובעם ישראל. מה היחס בין הכלל לפרט, בין הלאומי ליחיד אצל אומות העולם, ובין הלאומי ליחיד או הכלל והפרט אצל ישראל? האם הלאומיות היא רק כלי אצלנו? אומר הרב, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כנסת ישראל הכוונה כאן כלל ישראל במובן של הלאומיות הרוחנית שלנו. הלאומיות הרוחנית זה השורש הרוחני הלאומי שלנו. אז היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כל קבוצה לאומית, כל קבוצת אנשים שהיא לאום, מתייחסת יחס שונה לחלוטין ליחידיה מאשר היחס שהלאומיות הישראלית מתייחסת ליחידיה. שימו לב, כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. הלאומיות של כל עם לא נותנת לאותו עם את המהות האלוהית שלו. למה? אני מדלג רגע משפט. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית, שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. אין אלוהות בלאומיות. אלא הלאומיות היא סך הכל אמצעי. היא סך הכל כלי. וכמו שראינו בסוגיית המדינה, ולכן קשה לנו להבין את מדינתנו, מדינת ישראל, ביחס למדינות העולם. כי מדינות העולם הן באמת סך הכל כלי ואמצעי, סך הכל שרת, זה הכל. אבל המשפט שמעניין אותנו עכשיו, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את ישראל שקדמו לעולם, וקדמו לתורה, וקדמו לכל, מחשבתן שישראל קדמה לכל דבר, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה לאומיות רוחנית ישראלית. זה שורש רוחני כלל ישראלי שאין מילים להגיד אותו, נקרא לו כנסת ישראל, נקרא לו סגולת ישראל, נקרא לו נשמת ישראל, נקרא לו קדושת ישראל. איזה מין ממד רוחני לאומי, שהממד הרוחני הלאומי הזה הוא בעצם אנחנו במהות. וממנו, אפשר לומר, מושפעות כל ההשפעות, גם ברמה הלאומית המעשית, גם ברמה המעשית הפרטית וגם ברמה הרוחנית הפרטית. כלומר, הכלל הרוחני הוא המקור לכלל החומרי, לפרט הרוחני ולפרט החומרי. הוא המקור להכל. אז שהרב כותב בפסקה א' שהנטייה הלאומית המעשית היא לבוש של הנטייה הלאומית הרוחנית, שהראשונה הלאומית הרוחנית היא אורה ונשמתה, האחרונה, סליחה, היא אורה ונשמתה של הראשונה, מהי אותה נטייה לאומית רוחנית? זה המקור האלוהי. המקור האלוהי בהתגלותו היותר מלאה נמצא בלאומיות הרוחנית הזאת. אז הדלדול על דבר המחשבה הלאומית זה חוסר ההבנה שהלאומיות בישראל מתחילה מהלאומיות הרוחנית. ואפילו הרוחניות הפרטית של האדם הישראלי יונקת מהלאומיות הרוחנית הזאת. קל וחומר הלאומיות המעשית יונקת מהלאומיות הרוחנית הזאת, וקל וחומר הפרט המעשי יונק מהלאומיות הרוחנית הזאת. זה קל וחומר. אני קורא שוב רגע את פסקה ג' פה, החלק שלנו. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת, הצד הרוחני הפרטי נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, מהכלל הרוחני. הפרט הרוחני שואב את כוחו מהכלל הרוחני. והכלל נותן נשמה ליחידים. ולכן אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, אם אדם רוצה להתנתק גם באופן מעשי, גם באופן מנטלי, רוחני, חז ושלום, מכלל ישראל, הוא לא יכול. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. זה ממש חבל הטבור שנותן חיים לעובר. אז האימא של כל עובר זה כלל ישראל, שנותן חיים לכל יחיד בישראל. ולכן והוא מוסר את נפשו, הוא גדולה משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, כי בעצם הוא מקור חייו, הכלל הזה, הלאומיות הרוחנית הזאת. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. אם כן, הלאומיות הישראלית יש בה חטיבה אלוהית. אז נחזור רגע עכשיו לפסקה א' יותר ברור. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה, הנטייה הרוחנית, היא אורה ונשמתה של הראשונה, ושתיהן יחד ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות. המקור הוא אלוהים. ולכן, פסקת את, הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל. אני אגיד את זה אולי בצורה של סקופ, בסדר? אפשר לפגוש את המשפט הזה בחיים הממשיים שלנו, ביחס של יהודי מצוי במדינת ישראל ליום העצמאות. איך רואה יהודי, אני אקרא במרכאות חילוני, את יום העצמאות? בסדר. אם הוא אידיאליסט, אז הוא מבין שיש ערך ללאומיות הישראלית, ובפרט אחרי גלות של 2000 שנה. נהיה עצמאים, נהיה חזקים, נדאג לעצמנו וכו'. ואם לא, אז יום חופש ויאללה יש. ולהבדיל, היהודי החרדי גם, אני רוצה להגיד בקטגוריות, אבל היהודי החרדי מה מבחינת היום העצמאות?
יום שכולו תורה.
יום שכולו תורה. כי הלאומיות היא לא כולה תורה. אני עכשיו הולך להגיד משפט חמור. אנחנו לא נגד ללמוד תורה. אבל ביום העצמאות לעשות יום שכולו תורה, במובן הזה שעושים יום שכולו תורה, ובפרט שלומדים תורה בנושאים ובתחומים שקשורים להלכות יחיד, כמו שלום בית וכדומה, שזה יחיד ביחס לכלל ישראל, זה קו פרשת המים, זה בדיוק. לא הייתי אומר לא ללכת ללמוד תורה, אבל הייתי אומר צריך לזהות מאיפה זה נופע, מאיפה זה יוצא. אם עושים יום שכולו תורה בענייני ההבנה, מה זאת הלאומיות הישראלית ויום העצמאות הוא ביטוי להופעת הלאומיות הישראלית אחרי 2000 שנות חורבן, מצוין. גם פה במכון ככה אנחנו עושים. לומדים ומטיילים. אבל אם זה יום שכולו תורה כהתרסה אל מול הלאומיות שאין לה ערך, אלא היא איזו התלבשות של השטן בהתגלמותו, אני מקצין בכוונה. אז כאן ודאי שיש בעיה חמורה. דרך אגב, כשהולכים לצבא, מאיזה סיבה אתה הולך לצבא? אתה הולך לצבא כי אין חברה, כי זה חוק גיוס חובה? אתה הולך לצבא כי אתה לא מצליח ללמוד תורה בישיבה? אתה הולך לצבא כי יש לחץ חברתי? כי מכון אתה הולך להתבטל? או אתה הולך לצבא כי אתה רואה את הערך הלאומי, הרוחני, שיש בזה? ההליכה לצבא היא לא רק לשאת בנטל עם הציבור. לשאת בנטל עם הציבור זה אחד הממדים, הייתי אומר, הראשוניים, זה הייתי אומר, הבסיס של הבסיס. לשאת בנטל. אבל יש ממדים הרבה יותר עמוקים של שותפות בלאומיות המעשית שמגלה את הלאומיות הרוחנית. וזה לא סותר בכלל את זה שצריך לשבת בישיבות וללמוד תורה. ומי שהוא בחינת שבט לוי, שימשיך לשבת בישיבה וללמוד תורה. בהתמדה וברצינות, אבל מתוך תפיסת עולם. לא שמזלזלת באנשי המדים, אלא שיודעת שהם השליחי ציבור שלך. ולכן אתה אסיר תודה להם, ומסירי תודה לך. זה צריך להיות היחס. ההכרה שבעם ישראל יש שתי בחינות, פנימי וחיצוני. הפנימי זה כמובן עולם הישיבות, החיצוני זה כל הביטויים המעשיים, אחד מהם זה הצבא. והצבא הוא ההתלבשות של אותה נטייה רוחנית. ואנחנו ניגשים אל הלאומיות המעשית הזאת מתוך אותה לאומיות רוחנית. לכן אנחנו רואים בזה מצווה גדולה. וקדושה גדולה וכדומה, ומצד שני זה לא סותר בכלל שוודאי שצריך שיהיה גרעין בעם ישראל, כן, כמו שאוהבים היום לצטט, זה פרשת השבוע, אלף למטה, אלף למטה, כן? אז אלף אנחנו רואים שכולם יצאו למלחמה, ולמה כתוב אלף למטה, אלף למטה? אז הפשט הוא אלף למטה כל שבט, כולל שבט לוי, שבדרך כלל פתור, אבל המדרש אומר אלף למטה כל אלף לוחמים, אלף בחורי ישיבה, בסדר, אבל אותם אלף בחורי ישיבה מעריכים מאוד את אלף הלוחמים, ויודעים שאלף הלוחמים האלה הם שליחי הציבור שלהם. ואותם לוחמים יודעים שאלה שבישיבה הם המנוע. אפשר לקבל להעמק דבר רגע על ספר בראשית ועל ספר דברים? אפשר להבין? הנציב מסביר על הפסוק סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. פירוש מופלא של הנציב. קודם כל אומר הנציב, סמך זבולון בצאתך, זבולון היה יוצא למלחמה. ויששכר באוהליך, ישכר היה יושב באוהל ולומד תורה בזמן שזבולון נלחם. אבל באיזה אוהל? אומר הנציב, פשט הפסוק, סמך זבולון בצאתך למלחמה, ויששכר היה בא ללמוד תורה באוהלים של זבולון. הוא לא היה נשאר בישיבה. הוא היה בא לאוהלי הלוחמים. כשהחיילים נכנסו לעזה, אז הוא היה בא למחסום קרני וללמוד שם תורה באוהלים. אומר הנציב, תרף אני אקראת לישונו, וכל זה עד תקופת דוד המלך. אבל לפעמים, שלא תהיה כאן טעות. ברור שעם ישראל צריך לומדי תורה. בהתמדה, ברצינות, בהעמקה, לאורך שנים. זה ברור. זה הכור הגרעיני, זה ה-DNA שלה. זה ברור. אבל היחס של אותם לומדי תורה לאותם לוחמים, חס ושלום, אסור שיהיה לחס של זלזול. שהוא לא הצליח בישיבה, אז הוא איזה סוג ג' הולך לצבא. זה לא היחס. טוב, תכף יגיע הנציב נקרא. עכשיו ברור, אם כן, אם המחשבה הלאומית היא מדולדלת, היא תופסת את הלאומיות כדבר שהוא אמצעי וכלי טכני בדרך כלל, אז ברור שידבקו בלאומיות הזאת. תדבק. ידבקו כל הקלקולים, ידבקו דעות מצומצמות, דעות מוגבלות, דעות חלקיות, מידות מקולקלות או מידות לא מתוקנות עד הסוף. ברור. עד שאנו רואים שכמה מהנדבקים בה, אותם מנהיגי הציונות ואותם אלה שהלכו עם הזרם הציוני אז באותם ימים, ברוך השם, מתמלאים פגמים רוחניים. ברור, כי כשהלאומיות היא נתפסת רק כאמצעי וככלי, כדבר חיצוני, ולא לא מבינים את הערך האלוהי העצמי, אז ברור שהפגמים הרוחניים יופיעו גם דעות רעות, גם מידות גסות. יותר מזה, ואתה רואה אפילו שאלה שהם בעלי המידות האלה ובעלי הדעות האלה נמשכים לזה. וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות נמשכים אליה. כל זה בא לנו למה? מאיזה סיבה? אני קורא עכשיו את כל המשפט הזה בפעם אחת, עם ההתאמה הנכונה. הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל. נקודותיים. עד שאנו רואים שכמה מהנדבקים בה מתמלאים בגנים רוחניים, דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות נמשכים אליה, מקף, בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, תודה רבה, שהיא יסוד חייהם של ישראל. אותה התכונה של יראת השם שמסוגלת להתגלות בלאומיות הישראלית, שהייתי חושב ששם אולי לא יכולה להתגלות אפילו בלאומיות המעשית, כי זה מרחבי חיים רחוקים ממקור הקודש. אבל היא גופה, זה עצמו החידוש, שבשבילו הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, ברא את העולם. שהלאומיות, שהקדושה, היראה האלוהית, הערכים האלוהים יכולים להופיע גם בממדים הרחבים האלה. ברשותכם, אני רוצה רגע לקרוא את הנציב, דברים חשובים מאוד, בטח בימים האלה. ספר דברים, פרק למד ג' פסוק י' ח'. ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויסחר באוהליך. אומר הנציב, פסוק י' ח', לעולם זאת על ישראל, כלל בישראל הוא, בשעה שיוצאים למלחמה מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום, שיוצאים עם הלוחמים לאוהלי השדה. וכדי התעברה בהרש פרשת מטות, פרשה שלנו, שבמלחמת מדיין לקחו י"ב אלף לתפילה. חוץ מ-12,000 לוחמים, 12,000 מתפללים. ושם שיננו חרב לשונם בכל תורה, תפילה ותורה. כמו שנאמר בגמרא במלחמת האי, והיה להם יהושע בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכה, והיינו משום שציווה הקדוש ברוך הוא אז לשום עורב, היינו עצה למלחמה, על כן לן בגבורת מלחמתה של תורה, וזהו ברכת משה. סמך זבולון בצאתך למלחמה, ויסחר באוהליך, באוהלי המחנה שעל שדה המלחמה, עסוק בתורה ותפילה. קודם כל, נקודה ראשונה. אם כן, האם אנחנו צריכים גם לוחמים וגם בחורי ישיבות? ודאי. האם בחורי הישיבות יודעים את ערכם של הלוחמים, והלוחמים יודעים את ערכם של בחורי הישיבות? ודאי. איך זה בא לידי ביטוי? שכשיוצאים בפועל המלחמה, בחורי הישיבות באים לאוהלים של הלוחמים. סמך זבולון בצאתך למלחמה, ויסחר באוהליך של זבולון.
בשדה.
לא יסחר באוהליו של יסחר. אני לא מדבר דווקא ברמה הגיאוגרפית, למרות שאם הנציב כותב גיאוגרפית, אז זה כנראה חשוב שיהיה ממשית. כי ברק, זה פשט הפשוט, זה פשט הפסוק ופשט ההסבר של הנציב. כי כולנו יודעים שיש הבדל אם אתה לומד תורה בשדה המלחמה או קרוב ליציאה לשדה המלחמה, או אם אתה לומד תורה בישיבה שלך. זה נקודה מאוד חשובה הנציב הזה. רגע, לא סיימנו.
אתה לא עודד את הראש של
הלוחמים. מה?
אתה לא עודד את הראש של הלוחמים.
נכון. לא רק לעודד, אלא זה הגרעין הרוחני הפנימי, אפילו כהשפעה הסגולית. אבל הנציב לא סיים. שנייה. די שכר בעצמו לא היה בעלי מלחמה. שבט יששכר לא נלחם. עד בו דוד. אבל כשהגיע דוד המלך, ויש מלכות ישראל, גם יששכר יצא למלחמה. גיוס לכולם. טוב, אבל תמיד צריך שבט לוי, לא לשכוח. כמו שכתוב ברכת יעקב לבניו. טוב, זה כבר דברים יותר ארוכים. אבל הלכו עם זבולון לתורה ולתפילה. כלומר, זבולון אמר, סמך זבולון מצאתך ויששכר באוהליך של זבולון, זה היה דוד המלך. אבל מתקופת דוד המלך שכבר מופיעה מלכות ישראל בפועל, פה כנראה הנציב יאמר לא רוצה להגיד כולם צריכים להשתתף, כי מחר זה כותרת בעיתון, אבל שכולם צריכים להשתתף. עד דוד. עוד פעם משפט הזה. ויששכר בעצמו לא היה בעלי מלחמה, עד בו דוד. כמו שכתב בברכת יעקב לבנה. כמו שכתבנו, ברכת יעקב לבנה. טוב, צריך לראות בהמשך. אבל לפחות באוהלים של זבולון, ולא באוהלים של יששכר. זאת המחשבה המדולדלת. זה הדלדול. טוב, אולי אפשר גם לקרוא פה קצת, יעקב לבנה, קצת ארוך, אבל... אני חייב לקרוא כמה שורות. ספר בראשית, פרק ממתת, אני מתחיל בפסוקים, פסוק י' ג' י' ד', זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, ואת שכמו לסבול, ויהי למס עובד. עוד פעם, הנציב, ספר בראשית, פרק ממתת, אני מתחיל בפסוק י' ד'. יששכר חמור גרם. בימי שפוט השופטים, אני קורא בנציב, בעוד לא היה מלוכה בישראל, היה הנימוס, נימוס, יניח, דיינו, החוק החברתי, זה לא היה עדיין הלכה. זה מעין, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, כמו שמסביר רמלבי, שזה מין נימוס חברתי, זה מין נסיעה בנטל קוראים לזה, היום, כן? אז בימי שפוט השופטים, בעוד לא היה מלוכה בישראל, היה הנימוס אשר כל שבט מפריש איזה סך חיל, סך חיילים, והוצאותיהם, ומימון הלוחמים, לשמור המדינה. ושבט יששכר לא היה מפריש אנשי חיל. כדי מוכח מעד הבעת המליכו את דוד, ובאו מכל שבטי ישראל אלפים ורבבות, ורק משבט יששכר לא באו, כי 200 איש יודעי בינה, וכל אחריהם על פיהם, דהיינו, והיינו משום שלא היו אנשי מלחמה. הוא מביא כאן עוד כמה פסוקים, בימי דוד, והיינו משום שבכל השבטים היה כזה גם לפני מלוך דוד. אבל שבט יששכר לא נמנו להיות גיבורי חיל. עד שמלך דוד וגזר עליהם להימנות למלחמה. מופיע מלכות ישראל, זה כבר גדר אחר. וזהו דבר יעקב. יששכר חמור גרם, כעצמות חמור, שלא מסוגל להיות זריז כסוס שוטף במלחמה. סוס הוא לוחם. חמור הוא, עצמות שלו קצת... לא מספיק חזקות, אז הוא לא יכול להיות זריז במלחמה. אלא רובץ בין המשפטיים, יושב במקומו, עמל בבית תלמודו, וזהו בין המשפטיים. טוב, אני מדלג טיפה. וירא מנוחה כי טוב, טעם על שסרב מלהעמיד אנשי חיל, יששכר, משום שראה מנוחה כי טוב, היא עסק התורה. אין טוב אל התורה. ואת הארץ כי נעימה, ומי שיוצא בחיל, מי שיוצא לצבא, חייב, ומי שיוצא בחיל תלמידי חכמים לעסוק בתורה, הוא מוכרח לצאת מארצו. ויד שכמו לסבול, ותחת זה איתה שכמו לסבול דעת כל ישראל, מה שיטילו עליו בשביל צורך המדינה, אז כן לקח איזה אחריות. ואילה מס עובד ונתן מס הרבה לבעלי מלחמה, משאר שבטים ולהוצאת המלחמה. טוב, יש כאן עוד איזה חשבון, אני לא רוצה להיכנס לתוכו. אבל עד דוד המלך. עד שדוד המלך גזר, עד שמלך דוד וגזר עליהם להימנות למלחמה. אז א' למדנו שיששכר היה שותף במלחמה בתורה ובתפילה, אבל באוהלי המלחמה, ולו רק כדי שהם ירגישו שהם חלק מהאחריות הלאומית הזאת. וב' בתקופת דוד שיש שם כבר מלכות בישראל, גם הם יוצאים למלחמה. אבל עוד פעם אני מנסה לעדן את זה קצת. תמיד צריך בכל זאת את הגרעין הרוחני המזומן לתורה ולתפילה. זה הדלדול. אז כשיש דלדול בהבנת המחשבה הלאומית, אז מה הפלא? שיש הידבקויות של פגמים רוחניים, בין אם זה בדעות, זה לא משנה אם זה מהצד הזה או מהצד הזה, בין אם זה במידות. וכל זה בא מפני שהנקודה המרכזית, שהיא התכונה של עירת השם, שהיא יסוד חיים של ישראל, חוסר הבנה, חוסר שייכות לעירת השם, במובן השלם של הביטוי הזה, עירת השם, שעירת השם יכולה להופיע גם ובעיקר במערכות לאומיות מעשיות, ולא רק בהלכות יחיד, לא רק בהלכות יחיד בעניינים רוחניים, ולא רק בהלכות ציבור בעניינים רוחניים, אלא אפילו, ולא רק בלכות יחיד בעניינים חומריים, אלא אפילו בלכות יחיד בעניינים חומריים. אפילו בלכות ציבור, סליחה, בעניינים חומריים. זה השיא. זה הגילוי יותר גדול. אז כל זה בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יסוד חייהם של ישראל. בנקודה הרוחנית הזאת של יראת השם הטהורה, הנותנת חיים ומגמה להוויה, לכל ההוויה, לכל צדדיה, לכל רבדיה, לכל הופעותיה, ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, בין ברובד החומרי ובין ברובד הרוחני. אז כלולה בתוך, בנקודה הזאת של יראת השם, בערך הזה של יראת השם, שהאלוהי יכול לחול בכל מערכת החיים שלנו, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. רבותיי, זה משפטים חשובים מאוד. חשוב להשלים את ת' באלף, וחשוב להשלים את אלף מאורות ישראל בית ג'. כלומר, הנטייה הלאומית המעשית, הידרדרות של המחשבה הלאומית. כי אנחנו לא מבינים שהלאומיות המעשית היא ביטוי של הלאומיות הרוחנית. כי אנחנו לא מבינים שהלאומיות הרוחנית היא חטיבה אלוהית. עכשיו נלך הפוך, לפי הסדר. אם אני מבין שהחטיבה האלוהית מתגלה בלאומיות רוחנית, ויש לה לבושים של לאומיות מעשית, ממילא ברור, צריך להתייחס ללאומיות המעשית. וממילא ברור שכל הממדים הממשיים של הופעת יראת השם, יחולו בתוך הלאומיות המעשית הזאת. ברור. ברשותכם אני רוצה לקרוא את זה שוב. הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל, עד שאנו רואים שכמה מנדבקים בה מתמלאים פגמים רוחניים, בין בדעות, בין במידות. דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי מדעות ומידות כאלה נשחטות, נמשכים אליה. איך זה יכול להיות? הרי המחשבה הלאומית במקורה היא ברום גובה. כל זה בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יסוד חיים של ישראל. שמה? שבנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, הנותנת חיים ומגמה להוויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. יראת השם ודעת השם, שימו לב, רב כאן מחבר בין שני מושגים, יראת אלוקים ודעת אלוקים, או יראת השם ודעת השם. אי אפשר לירא את השם באמת אם אין דעת השם. כמו שהרמב״ם בסוף הלכות תשובה, הלכה האחרונה, כותב שאדם שם מדבר לא על יראת השם אלא על אהבת השם, אף על פי שהרב אומר בכמה מקומות שהיראה היותר עליונה היא יראת הרוממות, אז היא ואהבה, אהבת השם ויראת השם, יראת הרוממות, הן מאוד דבוקות אחת לשנייה. אז הרמב״ם שם כותב בסוף הלכות תשובה שאי אפשר לאהוב את השם אלא לפי הדעת שידעהו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. זה לשונו. אין אהבת השם, איך כתוב שם, קשורה בליבו של אדם. רמב״ם סוף הלכות תשובה פרק י' הלכה ו', דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד. ישגה תכף נראה משון לימוד. עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. אי אפשר להגיע לאהבה אלא לפי הדעה. ועל פי הדעה תהיה האהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. למה הרמב״ם חתם את הלכות תשובה במשפט הזה? כדי שנבין שתשובה זה לא איזה עניין רגשי. זה לא איזה עניין של התלהבות רוחנית. תשובה זה עניין, זה עניין לימודי. זה עניין שכלי. זה עניין הבנתי. זה עניין תודעתי. צריך ללמוד תורה. לא רק להרגיש את הנשמה. כדי להרגיש את הנשמה נכון צריך ללמוד תורה כדי לכוון את הרגשות. זה לא בא ממקום של איזה התלהבות רגשית חסרת מעצורים. לכן על פי הדעה תהיה אהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. מסקנת הרמב״ם להלכה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ודבונות המודיעים לו את קונו. צריך ללמוד. בפרט תורה. גם חוכמות אחרות, אבל בעיקר תורה. כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בלכות יסודי התורה, שם הרמב״ם יותר מפרט, ובזה נחתמות הלכות תשובה לרמב״ם. זה דבר עקרוני. אז יראת הרוממות, היראה העליונה שעליה הרב מדבר כאן, היא ממש נושקת לאהבה, כמו שהרב כותב באיגרת אחרת, הרב קוק. אז הרב כאן מדבר על אהבה, הרב כאן הפסקה שלנו מדבר על היראה. אבל היראה והאהבה הן מצרניות אחת לשנייה, הן קרובות אחת לשנייה. משיקות. לא מצרניות, אלא משיקות יותר מתאימה. נושקות זו לזו. לכן יראת השם ודעת השם, יש יראת השם ויש דעת השם. ואי אפשר לדעת אלא אם אנחנו, סליחה, אי אפשר לירא אלא אם כן אנחנו יודעים. דרך אגב, זה מאוד מעניין, אני לא רוצה לברוח, אבל עד כמה הדעת היא חשובה, זה נציב פלאי מאוד. הנציב מגיב, או מזהים אנחנו בסימן העמד דבר, כן? העמד דבר, מאיר, למה זיווג בין איש לאישה נקרא בלשון ידיעה? אצל בעלי חיים זה לא נקרא ידיעה. זיווג פיזי בין זכר לנקבה. אצל בעלי חיים, זה לא קוראים לזה ידיעה. ובלשון הקודש. אבל ביחס לאדם, והאדם ידע את חווה אשתו. למה זיווג פיזי בין איש לאישה, בין זכר לנקבה, נקרא בלשון התורה בין בני אדם, נקרא ידיעה. זאת אומרת הנציב, פשוט מאוד, חשוב מאוד. אומר הנציב, פרק ד', פסוק א', ואדם ידע את חווה אשתו, דברים פשוטים. ראוי לדעת, פרק ד' פסוק א' בנציב, ראוי לדעת שבכל מקום דכתיב בלשון ידיעה גבי תשמיש המיטה, משמעו שהכירה וידע את מי שהוא משמש. ובשביל שהיא האישה ולא אחרת. והיינו בתורת קידושין. כלומר, לא יכול להיות קשר מיני בין איש לאישה, אלא אם כן יש כאן תודעה שדווקא עם האישה הזאת, דווקא איש והאישה האלה, האיש הזה יש לו תודעה דווקא עם האישה הזאת, היא מיוחדת לי. והייחודיות, והיינו בתורת קידושין. וזהו דיוק הלשון, ואדם ידע את חווה אשתו. הרי הייתה רק אישה אחת בעולם. תגיד, ואדם ידע את חווה. מה זה ואדם ידע את חווה אשתו? אלא, בשביל שהיא אשתו. יש היום דרשנים שאוהבים להגיד בשבע ברכות, שלמה בשבע ברכות כתוב, שמח תשמח רעים אהובים כשמח אחי יצירך בגן עדן מקדם. שקב אוכל שמח את החתן והקלה האלה, כמו שהוא שמח את אדם וחווה בגן עדן מקדם. כמו שפעם הייתה רק אישה אחת, ולא הייתה לאדם הראשון שום אפשרות לבחור אישה אחרת, היא הייתה אשתו שלו, היא האישה האחת והיחידה. כך אנחנו מאחלים לחתן הזה, שלמרות שיש הרבה נשים בעולם, האישה הזאת מבחינתו, קלתו, היא תהיה האחת והיחידה, היא כאילו, כמו שלאדם, הייתה רק את חווה, לבעל הזה, לאיש הזה, יש רק את האישה הזאת. האחת והיחידה. אומר הנציב, וזהו דיוק הלשון ידע את חווה אשתו, בשביל שהיא אשתו, ולא בשביל שהיא נקבה ממין אדם. כמו שהשור בועל את הפרה בשביל שהיא מינו. לשור לא משנה איזה פרה הוא בועל. מה זה משנה? שם הקשר הוא בין זכר לנקבה. אז אין קשר פנימי בין הזכר לנקבה. כל נקבה יכולה להיות באשר היא נקבה. הוא צריך לפרוק את זכרותו. להוציא מהכוח לפועל את זכרותו. אבל באדם ואיש ואישה זה לא ככה חס ושלום. להבדיל לאף אלפי הבדלות, ואדם ידע, זה חייב להיות ממקום של תודעה, ממקום של ייחודיות, ממקום של תורת קידושין, ממקום שהיא אשתו, רק היא, ולא אחרת. וזה דיוק הלשון לידע את חווה אשתו, בשביל שהיא אשתו, ולא בשביל שהיא נקבה ממין אדם, כמו שהשור בועל את הפרה בשביל שהיא מינו, אלא ידע את זו הנקבה דווקא, בשביל זה שהיא מיוחדת לא לבדו. רק לו. טוב, יש כאן עוד כמה פרטים, אבל העיקרון. כן, דווקא הקשר הפיזי, הוא יהיה כתוב בתורה, בלשון ידיעה. כי איך, איך, איך אפשר בלי תודה? יחסים בין איש לאישה. קראנו הרב, היום זה קצת, צריך תיקון הדבר הזה, אני אומר בעדינות רבה. לכן נחזור אלינו רגע, עירת השם ודעת השם זה דבר אחד. אי אפשר להגיע לעירת השם שלמה, בהקשר של הפסקה הזאת, שיודעה או שמבררת, שמזדהה, שאותה עירת שמיים היא חלה על הלאומיות המעשית הישראלית, בלי דעה, בלי למידה, בלי הבנה, בלי השכלה, בלי לימוד תורה. בפרט המקצוע, לימוד אמונה שמלמד את התחומים האלה. לכן יראת השם ודעת השם, בינת העולם והחיים, טוב, כנראה שזה נשמור לפעם הבאה, בתכונה אצילית וטהורה, שאינה סופגת בקרבה את הזוהמה של עורלת הלב ותאומת יצרי האדם הרעים, קשור קצת למה שדיברנו עכשיו, האדם ידע את חווה אשתו, מיוסדות הן כולן בכלי הברכה, המחשבה הלאומית של ישראל, והם מקופלים ביראת השם הטהורה, הפשוטה והמהירה, וכו' וכו'. טוב, נשמור את ההמשך לשבוע הבא בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.